אז ראו איזה אדם עם איזה מין שק רץ, רצו אחריו, חשבו שזה גנב, תפסו אותו עם גופה של ילד בשק שלו, שהוא רצה לזרוק אותו למרתף של הבית של הרב ולהעליל על ילד אדם. אז אמרו, הילד הזה עוד לפני שהוא נולד הוא כבר הציל את הקהילה מעלילת אדם נוראה. בוודאי חזקה עליו שהוא יתמיד לה, יעשה את זה לאורך כל הדרך, ובאמת המערה מפרק מפורסם מאוד בהצלות שנעשו תוך כדי ליל הסדר. הקטע האחרון של הדיינו, מה התוכן של הדיינו? אנחנו מודיעים בסגנון מאוד מאוד תרבותי. אנחנו היינו מודיעים לך הקדוש ברוך הוא גם בלי כל הטובות. אתה השפעת עלינו טובות, אבל אילו הוצאת אותנו ממצרים ולא עשית במצרים שפטים וכבר... הסברנו את החשיבות של העניין הזה, אבל גם אז היה לנו די, גם אז היה הרבה בשבילנו. ואילו היית עושה במצרים משפטים, אבל באלוהי מצרים לא היית עושה. זה היה בורם צרות גדולות אחר כך, עם כל מיני אמונות שהיו פורחות כפטריות אחרי הגשם, אבל בשבילנו זה היה דבר גדול גם כן, וכך ממשיכים הלאה. אילו נתן לנו את ממונם ולא קרא לנו את הים דיינו, אילו קרא לנו את הים ולא הבירנו בתוכו בחורבה. אבל הקטע האחרון, הוא באמת תמוע. תסתכלו בתחילת עמוד 27, פסקה אחת לפני האחרונה, שתיים לפני האחרונה, בתחילת השורה הראשונה בעמוד 27. אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה דיינו. ואת זה יהודים, מוריי ורבותיי, אומרים את זה עם כל הלב. יש יהודים שאומרים, בונו של עולם, אם לא היית נותן לנו את התורה, היה מספיק לנו גם בלי זה. אני שואל אותם, זה דרך ארץ. עד עכשיו פתאום דיברו בשיא הדרך ארץ, פתאום אמרו לריבונו של עולם, אנחנו בלילה הזה, יצאנו לחירות, אנחנו מסכימים גם בלי התורה. מה זה? התשובה על זה, שאם לא הייתה ניתנת התורה, זה לא אומר שהיינו פטורים מלקיים את המצוות. להיות בני אדם, להיות כמו שצריך, היינו חייבים בכל מקרה. אילולי ניתנה תורה, אומרת הגמרא, היינו צריכים ללמוד צניעות מחתול, גזל מנמעלה, עריות מיונה, היינו צריכים הכל לעשות, אבל אז הייתה עבודה קשה. א', לחשוף את הדברים, ב', לא להתבלבל, משום שמכל בעל חיים יש ללמוד דבר אחד טוב. הבעיה היא שאתה, כשאתה הולך להתחיל ללמוד מבעלי החיים, אתה יכול ללמוד באמת מלחמת הקיום שלהם ולהגיע לנאציזם. אתה יכול להגיע לכל מיני דברים נוראים מבעלי החיים. אדם יכול ללמוד צניעות מנמלה, וגזל מיונה, ועריות מחתול, ולבלבל את כל העולם. זה מאוד מסובך לדעת מה ללמוד אם אין לך איזשהו קו מכוון. ולכן אנחנו אומרים, אתה אלוקים נתת לנו את ספר ההוראות. ואנחנו מאוד מודים לך על כך שנתת לנו את ספר ההוראות. אבל גם אם לא היית נותן לנו את זה, והייתה עבודה מוטלת עלינו קשה שבעתיים, גם אז היינו מודים לך. על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו, שהוציאנו מצרים, ועשה בהם שפטים וכולי וכולי, ונתן לנו את השבת, וקרבנו לפני הר סיני, ויש פה איזה שיבוש בחוברות שלכם. ואז אנחנו מגיעים לעיקר ההגדה של פסח בתחום השני, לא בתחום סיפור יציאת מצרים, בתחום של מצוות היום. את זה צריך להגיד. רבן גמליאל אומר, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. צריך להגיד פסח, מצה ומרור, וצריך להגיד למה, להסביר מה אנחנו עושים. פסח שהיו אבותינו אוכלים, ושימו לב. כשעוברים לקטעים הבאים בעמוד 28, אז אומרים מצה זו, ואז מצביעים על המצה. אומרים מצה זו שאנו אוכלים. על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. כשאנחנו אומרים פסח, למרות שיש לנו פה זכר לקורבן פסח, אנחנו לא מצביעים על הזרוע זכר לקורבן פסח, כי היום אנחנו לא אוכלים קורבן פסח. ולכן לא אומרים פסח זה שאנו אוכלים, אלא פסח שהיו אבותינו אוכלים. היום אין קורבן פסח. כשאומרים מצה, אומרים מצה זו. וכשאומרים מרור, אומרים מרור זה שאנו אוכלים על שום מה. ואז סיכמנו את ההגדה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אנחנו כבר עשינו, אנחנו כבר באמצע התהליך, אנחנו מרגישים כמו בכל דור ודור. אנחנו חלק מהתהליך ההיסטורי שיוצא ממצרים בהווה, ב-present perfect, בהווה שמושלם. לא, 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 אני מתכוון, לא, מה פתאום, אתם לא יודעים אנגלית. אני מתכוון להווה לדבר שהתחיל בעבר, ב-present perfect continuous, דבר שהתחיל בעבר ונמשך 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 בלי סוף. בכל דור הדור, אנחנו חלק מהדורות הללו שמאז ועד היום נמשך כל הזמן באותה צורה. ולפי כך אנחנו חייבים, מה זה לפי כך? אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שיש לנו את הזכות להיות חלק מהעניין הזה. ולהיות פה היום, להיות בלילה הזה, שיבוא, כן. הלילה הזה של ליל הסדר, ולהיות חלק מהעניין הזה של ליל הפסח. ולכן הגיע הזמן לא להיות כפויי טובה. השורה האחרונה בעמוד, ונאמר לפניו שירה חדשה, הללו, כה, אנו מהללים את השם ומתחילים לומר את הלל. עד כאן, לפני שנמשיך עוד קצת הלאה, ברגע זה אנחנו סיימנו את מצוות סיפור יציאת מצרים, ובין השאר הזכרנו את המצה, נחזור ונדבר על המצה, כמעט ולא דיברנו על המצה, כשנגיע לאכילת מצה, אבל ברגע זה באמת חשוב, גם מי שלא יכול לקיים את הסדר בגלל כל מיני סיבות ולספר את כל סיפור יציאת מצרים, את העניין הזה של פסח, זה פסח שהיו אבותינו אוכלים, מצה הזו שאנו אוכלים, מרור הזה שאנו אוכלים, הדברים הללו חייבים להיות נאמרים, זה עיקר ההגדה, את זה לפחות חייבים לומר, השאר חייבים לומר, אבל לפחות את זה. אז מתחילים את ההלל. אמנם נכון, ההלל עיקרו יאמר בסוף הסדר, אחרי ברכת המזון שאחרי הסעודה. אבל אי אפשר, זה פשוט לא דרך ארץ. סיפרת את כל הניסים, נזכרת כמה שאתה היית מסכן, סיפרת כמה שאת כל ההצלות שנעשו, ותיארת עד כמה שאתה שמח בזה, אז לפחות גם צריך להגיד תודה. אי אפשר לשיר את זה אחרי הסעודה, ולכן מתחילים את ההלל כבר. אומרים פה כמה פרקי הלל, ומסיימים בעמוד 31, בברכה שמברכים בסיום מצוות סיפור יציאת מצרים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר גאל לנו וגאל על תבותינו, ומסיימים ברוך אתה השם, גאל ישראל. עכשיו, את כל ההגדה הזאת, בקהילות השונות, אומרים בניגון, לא רק השירים ששרנו פה, אלא כל ההגדה נאמרת באיזשהו ניגון, נעימה, עדה עדה, על פי מנהגיה, על פי הניגונים של בית אבא שלה, כך שלמעשה הכל מתרונן, והכל שר, והכל הופך להיות כולו אומר שירה. ואז אנו במצוות שתיית כוס שני של... כוס שני של... בין כוס ראשון לכוס שנייה נוהגים לא לשתות. בין כוס שנייה לשלישית כן אפשר לשתות כמה שרוצים. אבל בין כוס ראשונה לשנייה נוהגים, מותר, אבל נוהגים לא לשתות. אנחנו בכוס שנייה של ארבע כוסות, צריך לזכור, לחזור ולמזוג טיפות יין לתוך הכוסות, כי הכוסות נפגמו על ידי שהורדנו מעט. לחזור ולמזוג את הכוסות, את כל הכוסות, כי כל המסובים טפטפו באצבעותיהם, ואפילו שהכוס מלאה עדיין, אבל עצם הנגיעה בתוך הכוס מחייבת לתקן אותה, על ידי שמוזגים לתוכה שתהיה עוד פעם מלאה, ואז ברכת בורא פרי הגפן לפי העדות. אשכנזים מברכים ארבע פעמים בורא פרי הגפן על כל כוס. ספרדים מברכים פעמיים, לפני הכוס הראשונה ולפני הכוס השלישית. ספרדים לא מברכים, בכל קהילות המזרח, לא מברכים בורא פרי הגפן כאן. לא בכל האגדות מודגש הדבר, כי האגדות ברובם הודפסו לפי התשתית של מנהגי אשכנז. אבל היום כבר יש אגדות ספרדיות ששם הדברים כתובים בצורה ברורה ומפורטת. האגדה הזאת היא בכלל אגדה מאוד מצומצמת, ולכן לא כתבו את זה בכלל, אבל צריך לזכור את זה. אשכנזים מברכים, ספרדים לא מברכים לפני הכוס השנייה, ושותים את הכוס השנייה בהסיבה על צד שמאל, כמו ששתינו את הכוס הראשונה בלי לשפוך. כל כוס ששותים צריך לשתות רוב כוס, מוריי ורבותיי. ולכן מומלץ מאוד, מי שקשה לו לשתות יין, עדיף מצנבים. עדיף לשתות מצנבים ורוב כוס, מאשר לשתות יין. צריך לזכור שגם נשים צריכות לשתות רוב כוס. אין הבדל. תשתנה רוב כוס, לרוויה, אבל רוב כוס. כי יש עניין של כוס. אז היה צריך לשתות הכל, אבל רובו ככולו. ולכן יש עניין של רוב כוס. והגענו למצוות... לא, לא צריך. רוב הכוס, כן. איזה גודל כוס? אפשר לקחת כל גודל שלא יהיה, אבל המינימום צריך להיות, לפי שיעור חזון איש, 150 גרם לפי שיעור, רב חיים לא יש 86 גרם. דהיינו, הכוס הזאת למשל יש בשיעור חזוניש. הכוס הזאת, ספק, קרוב לוודאי שיש בה גם שיעור חזוניש. כן? אז זאת הכוס שאני עושה על הגביע כל שבת. זאת הכוס של הגביע שיש כל שבת. וזאת ודאי יש בה, זאת מדודה. זאת כוס חדשה שאני עוד לא השתמשתי בה בכלל. ולכן אני עוד לא מדדתי אותה. אבל נראה שיש בשיעור גם כן, למרות שאולי היא קצת יותר קטנה. איך שלא יהיה, הגענו כעת לנטילת ידיים הרגילה. כן? קדש ורחץ, תרפס, יחץ, מגיד ורחצה. אנחנו כעת ברחצה, גמרנו את ההגדה, נוטלים ידיים לסעודה. דרך עירות מקובל שמביאים לבעל הבית, ויש מקומות שמקובל שמביאים לכל המסובים, אבל לבעל הבית מקובל בהרבה מקומות. נטלה עם הגבת, ליטול ידיים, זה גם כן יעיל מאוד מבחינת האפיקומן, כן? שהוא יוכל להמשיך לשמור עליו. ככה הוא יקום. לא. עוד נלצה. ובכן, נטילת ידיים, זה לא מעכב העניין של להביא אליו, ואחרי נטילת ידיים, כמו בכל שבת, לחם משנה. אבל עכשיו עם הלחם משנה אנחנו מקיימים שתי מצוות. מצוות לחם משנה של הסעודה ומצוות אכילת מצה. ולכן אנחנו מברכים על שלושת המצות ביחד. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. ומיד מוסיפים ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. מניחים את המצה השלישית שלימה ולוקחים את שתי המצות. השלמה והאמצעית החצויה הזו שנשארה לנו מיחס. ובוצעים את שתי המצות הללו, וכשבוצעים את שתי המצות הללו, מחלקים למסובים, כזית מזה וכזית מזה. שני זיתים. כזית אחד בשביל מצוות סעודה של יום טוב, וכזית מזה בשביל מצוות אכילת מצה. ושתי המצות הללו ביחד, שתי המצות הללו ביחד, ספק אם יש כזית. מה? בשתי המצות הללו שאני מחזיק ביחד, ספק אם יש כזית. מן הסתם יש, אבל ספק. מן הסתם גם בזה יש כזית, אבל לא הרבה יותר. לא, זה המצה קטנה, לכן אמרתי. מצה שלמה שמכונה היא כזית. מצה שלמה שמכונה זה כזית.
אז זה אפשר לחלק כזית ממה שיש
ביד. אז מה עושים? אז מה עושים? המצות האלה הם לאו דווקא. לא חייב להיות את כל הכזית מהמצות האלה. ולכן מביאים לשולחן עוד הרבה מצות. מי שאוכל מצות יד בדווקא, מצות יד, מי שאוכל מצות מכונה, מצות מכונה. המצות האלה הם מצות שמורה. הם מצות ששמרו עליהם לשם, מה זה נקרא מצות שמורה? זה לא מצות ששמרו עליהם שלא יהיה חמץ. פשוט, כל מצה שמרו עליה שלא יהיה חמץ, כי אחרת זה לא מצה, אחרת זה לחם. חס מלהזכיר. נהגו לא להזכיר לחם. חוץ מאשר בברכת המוציא לחם מן הארץ, לא להזכיר לחם וחמץ בפסח בכלל. אבל המצות הללו שאיתם מקיימים את מצוות החג, הן מצות שנשמרו לשם מצוות מצה. מהבחינה הזאת יש שאלה לגבי מצות המכונה. האם הפעלת המכונות יש בדי כדי שזה ייקרא לשמה? ולכן גם אלו, גם מבין אלו, שאוכלים כל הפסח מצות מכונה, יש כאלו שבליל הסדר מקפידים שיהיה מצות יד. יש כאלה שכל הפסח אוכלים רק מצות יד. ויש כאלה שאפילו בליל הסדר אוכלים בדווקא מצות מכונה, כי הם גורסים שבמצות מכונה יש יותר סיכוי לשמור שלא יחמיצו. הכל תלוי במנהגים, ואיש לפי אוכלו. אצלנו, נוהגים, נהגו ששלושת המצות של הקערה בלבד היו מצות יד, וגם המצות של שאר המצות של הסדר היו מצות מכונה שמורות. וכל שאר הפסח, מצות מכונה שמורות. בבית חותני, אוכלים רק מצות יד כל הפסח. איך שלא יהיה, המצה הזאת מבטאת את החירות. מכיוון שהמצה מבטאת את החירות שלא כמו המרור, את המצה אנחנו אוכלים בהסיבה. ושאלה היא איך מצה שהיא לחם עוני יכולה לבטא את החירות. צריך לזכור. מצה כמו לחם מורכבת מקמח ומים. בהבדל אחד. כשאתה אוכל מצה אתה טועם נטו טעם לחם, טעם דגן. טעם קמח, טעם דגן. המים רק עוזרים לדגן להיאפות. לעומת זאת, בלחם המים הולחמו בתוך הדגן. הם כבר שינו את הדגן, הם כבר ניפחו אותו, הם כבר החמיצו אותו, הם כבר שינו את צורתו. דגן זה ביטוי לדעת. חזל אומרים, עץ הדעת חיטה היה. אין התינוק מקבל דעת עד שהוא טעם טעם דגן. למים מבטאים חומר, כל מקום, ולכן משה רבינו נקרא משה, כי מן המים משיתיו, מעל החומר. אדם בן חורין, זה אדם שבראש ובראשונה השתחרר מהעבדות העצמית שלו לחומר. מישהו עבד לחומר, יכול לקחת משולש אדום ולתלות אותו על הראש, לכתוב נגרר. להיות בן חורין זה להשתחרר מקבלי החומר, ולכן המצא, אנחנו לא יכולים להתנתק מן החומר, כי אנחנו צריכים לחיות בעולם החומרי. אבל אנחנו חייבים לשמור שהחומר לא ינסה לשעבד את הדעת. ובלחם זה מה שקורה. הוא מולחם בתוך הדעת, בתוך הדגן, ואז מתחילה מלחמת היצר. אנו בליל הסדר, בני חורין, מכל חומר שלא במקומו. וזה המשמעות של המצה. אוכלים כזית מצה, אז נותנים לכל אחד מהמסובים קצת מהמצה הזאת, קצת מהמצה הזאת, ומוסיפים מצות כיד המלך, כדי שתהיינה כזית. את הכזית, שני הזיתים הללו, צריך לאכול לכל היותר, תוך, נאמר, כל כזית כדי אכילת פרס, זה 4 דקות. לכל היותר. צריך להשתדל לעשות את זה יותר מהר. ולא להפסיק בשום דבר. לא בדיבור ולא בכלום, עד שגומרים לאכול את השני הזיתים הללו. למה? משום שאם אתה מפסיק באמצע הכזית, אז זה לא כזית. אם גמרת כזית אחד, אתה לא יכול להפסיק, כי הברכה של על אכילת מצה מתייחסת לכזית השני, שבו אתה מקיים את מצוות אכילת מצה. לא ייתכן שתפסיק בין הברכה לעשייה. ולכן את שתי המצות הללו, שני הזיתים הללו, ביחד. אכלנו מצה, ואנחנו מוכנים למשך הדרך. הרבה לאכול אחרי כן אי אפשר. אנחנו מוכנים למשך הדרך. קיימנו מצוות אכילת מצה, ואנחנו כעת במצוות רחצה, מוציא מצה, מוציא מצה זה שניים, מוציא זה ברכת המוציא, ומצה זה על אכילת מצה. עכשיו אנחנו במרור, מרור זה זכר לשיעבוד. מה עושים עם המרור? מה זה מרור? אז זה המרור הטוב ביותר שיש, יש כל מיני דרגות. בקהילות אירופה לא היה חסה, אז היו אוכלים חזרת, וההיגיון הפשוט שלנו אומר לכאורה שחזרת זה יותר מרור מאשר זה. כן? אצלנו היו אוכלים חזרת. וכזית חזרת זה באמת דבר מורכב ומסובך, בערך 45 גרם של חזרת. כן, זה דבר מורכב ומסובך. אני זוכר שהסבא שלי, עוד אני זוכר אותו ממש ככה, הסבא שלי היה נהיה אדום כולו במסגרת אכילת המרור. אחר כך אני זוכר את אבא שלי. לנו הילדים היו נותנים מעט מאוד, למרות שאצלנו כמסורת של יהודי הונגריה מאז שלא הייתה חסה היו אוכלים חזרת. אני הנהגתי בבית להכניס חסה. עם החסה יש בעיות של תולעים, אבל החסה הזאת היא חסה ללא תולעים, ורואים את זה עליה. היום ברוך השם יש לנו חסה מגוש כתיף, שנקראת חסלת, שמגלים אותה בטכניקה מיוחדת, שאין תולעים. תולעים יצאו מהמודה. ולכן באמת החסה היום, זה עצם בבית, עד שלא היה חסלת, לא הייתה נכנסת חסה הביתה, בכלל, כל השנה, בגלל התולעים. החסלת פתר את הבעיה, וגם את החסה הזאת צריך לשטוף שלא יהיו תולעים, כי לפעמים נדבק מעל זה משהו, אבל באמת את הבעיה של התולעים שמתחבים בתוך זה, אין. וזה באמת חסה מאוד יפה. לא שייך שיהיה בתולעים, פשוט בתוכו. בדרך כלל התולעים מתחבים בכל פינה, אפילו שלא היו רואים אותם. ו... אז ישו, כן, יש דרכים לנקות, אבל זה היה בעיה, היה עניין גדול. איך שלא יהיה, לוקחים את החסה, אם אין חסה ללא תולעים, צריך לשרות בחומץ ולנקות את זה כמקובל, אני ממש לא יודע איך, אל תשאלו אותי. ואוכלים מזה כזית. זה לא בעיה. 45 גרם מזה זה באמת לא בעיה. כדאי לפני החג לשקול כמה זה, והחג עצמו אסור למדוד בדיוק, אבל אתה מקבל הערכה כמה זה 45 גרם כזית. ואז אתה יודע כמה לחלק. אין בעיה לחלק. מי שרוצה עכשיו גם כן יכול לאכול. יש מספיק. תלוי, לפי שיעור חזוני זה 45. שיעור בחיים לא זה 33, אבל אין שום עניין לא לקחת 45, ההבדל לא גדול. מי שאוכל חזרת, אולי כן. מי שאוכל חזרת, אולי כן. יכול להיות.
זה כמות די גדולה, כיוון שהחסה היא מאוד קלה.
מאוד פשקל. כן, כן, זה כמות גדולה. הכמות יהיה גדולה. מוריי ורבותיי, איך זה יכול להזכיר את השיעבוד? איך זה? מילא כשהיו תולעים, אז לפני כן היה צריך לבדוק את זה. איך זה יכול להזכיר את השיעבוד? דורשי רשומות דרשו באמת שחסה זה מלשון שהשם חס עלינו. אבל החסה בלשון הגמרא נקראת חזרת. חזרת זה חסה, כך כתוב בשולחן ערוך. אז כך שזה באמת לא זאת הסיבה, למרות שזה דרשה שהתווספה אחר כך. החסה הזאת מבטאת את המרירות בצורה מאוד עדינה ודקה. יש פה עניין מאוד עמוק. תמצאו אותו, הרב גרלק כותב על זה מאמר בהגדה שלו. יש אפשרות לעשות חיזיון אור קולי של יציאת מצרים. להראות לכולם את השיעבוד עם כל התיאורים של מחנות ההשמדה שלו במצרים. זה היה אנשים יוצאים מזועזעים, ואחר כך להראות את החירות, והיו עוברים... היום? היום קוראים לשמולי קורסי סרט. אז אנשים היו יוצאים מדעתם מהפירוטכניקות. מה אומרים? לא. כזה התמצא את החירות, כזה התמרור. והנה, אתה רואה, 4 ביולי בארצות הברית. איזה זיקוקים. מישהו מרגיש את השמחה, משהו מהשמחה שהייתה ב4 ביולי, אז. סתם. מהקיץ' הכל. ופה, יהודים, בכל מקום, יש אנשים שאכלו 85 אפיקומנים. ומחכים בהרגל לאפיקומן ה-86. זה עובד. משל, למה הדבר דומה? תאר לעצמנו שני אנשים חולים באותה מחלה. אחד הולך שני אנשים חולים באותה מחלה. אחד הולך לרופא, רופא כזה סטנדרטי שמסתכל עליו בעיניים וכותב לו אנטיביוטיקה. כשאני הולך לפרופסור, שילם טוב, בודק אותו ביסודיות. הראשון יוצא מאושר עם ערימה כזאת של פתקאות, שמבית המרקחת הוא לוקח סמי טריילר עם תרופות. הוא שמח, זה רופא, הוא קיבל טיפול. השני יוצא, יהיו איזה מישהו טיפולון קטן, קטן, קטן. שבוע אחרי כן, הראשון לקח את הטילים, טילי סקאדה הענקים האלה שהרופא נתן לו, והוא עברי, מרגיש טוב, והשני בכלל לא מרגיש איפה. אחרי חצי שנה, הראשון נוטה למות, השני בריא בצורה מבוססת. מה ההבדל? הרופא הראשון טיפל בסימפטומים. השני ירד לשורש. ירד לשורש. ולכן הרופא הראשון דחק את הסימפטומים, אבל המחלה בשקט התפתחה מתחת עד שאי אפשר לרפא אותה. הרופא השני טיפל רק בבעיה, ולכן לא היה צריך טיפול דרסטי. ולכן הטיפול שלו חדר עד שורש הבעיה וריפא אותה. הוא עדין גם פה. בוחן קריות בלב. מכיר את נפש האדם, ויודע מה בדיוק עובד על הנפש. יש קשרים בין נפש האדם לעולם הרוחני הפנימי, שהוא קשור גם לעולם הטבע, דומם, צומח, חי, הכל קשור אחד בשני. הדברים הללו עובדים, עובדה שהם עובדים. הרי כל כך קשה לשמר רגשות. הרי גזרה על המת שהשתכח מהלב אחרי 12 חודש. דברים משתכחים, דברים נשקעים, ופה אתה משמר רגשות אלפי שנים. אלפי שנים. הדברים נראים קטנים הללו, הם עושים את זה. זה עושה את זה. ולכן, אל נזלזל בשום פרט. כל הפרטים הללו עושים את הכל. וכל, אתה עושה עניין, יש עניין, אתה חי ומרגיש את זה. אכלנו את המרוך והגענו לקורך. מה זה היה קורך? הקורך זה היה בזמן בית המקדש, הלל הזקן, היה מקיים את מצוות פסח, מצה ומרור ביחד. היה לוקח מצה, היה שם בתוך את בשר הפסח, והיה שם את המרור, והיה אוכל את הכל ביחד. כזה את פסח, כזה את מצה, כזה את מרור, לקיים על מצות ומרורים יאכלו ביחד. ולא יותר. היום שאין לנו פסח, אז ממילא גם מרור הוא לא מצווה דאורייתא, הוא רק דרבנן. ולכן אנחנו לא יכולים לקחת מצה ומרור ביחד, כי אז הטעם של המרור, מרור עלול להשכיח את טעם המצה, והמרור הוא לא דאורייתא. ולכן אנחנו אוכלים מצה לחוד, ואוכלים מרור לחוד. אבל בכל אופן, זכר למקדש, אנו לוקחים מצה ומרור, ושמים אותם ביחד ואוכלים. שכחתי להגיד, שאת המרור טובלים בחרוסת. וזה כמה סיבות. חרוסת זה זכר לטית. המרור היה על ידי עבודת טית. וגם כדי להקות קצת המרירות לאלה שאוכלים מרור מדי מר, טובלים בחרוסת, זוהי החרוסת, שמורכבת כאמור מכל מיני פירות שנמשלו להם עם ישראל, תמרים, צדיק כתמר יפרח, תפוח, כתפוח בעצי השקדים, כי שוקד השם וכו', ואוכלים את המרור. הקורך, ורוב המקומות נהגו לא לטבול את המרור של הקורך בחרוסת, לוקחים מצה עם מרור ושמים אותה ביחד ואוכלים, למרות שיש כאלה שכן נהגו לטבול בחרוסת גם כן. ואנחנו הגענו לסעודה. שולחן עורך? נתנו ידיים? כן. בעלת הבית רצה להכין לנו סעודה גדולה, אבל אמרנו שלא צריך לקחת העניינים עד כדי כך ברצינות. מספיק מה שהכינו פה. ובכן, שולחן עורך. יש מנהג של אכילת ביצה. לכן הסעודה בדרך כלל מתחילה באכילת ביצה. ביצה זה זכר לקורבן חגיגה. ביצה זה גם כן מנהג אבלות, אלה את ירושלים הראש שמחתי. ועיקר המנהג היה לאכול את הביצה של הקערה. זה היה עיקר המנהג. השתרש מנהג שמכינים ביצים, כמו שאתם רואים על השולחן, יש פה הרבה ביצים, אני חושב שמישהו יצטרך לאכול את זה בכל מקרה. כן? הכינו את זה בשביל שזה יאכל, לא בשביל שזה, אני מניח שזה לא יישאר עליה לסדר, אז באמת אנשים יכולים לאכול. כן? אז יש פה ביצים, ובקהילות המזרח עושים מאכילת הביצה עניין גדול של זכר לקובן חגיגה. את הביצה הזאת, גם כן כמו הקרפס, נהגו לטבול במי מלח. שמוכנים מראש. ועכשיו הסעודה. צריך לזכור וצריך להגיד את זה לנשים. אין שום עניין לתרוח ולהכין סעודה מי יודע מה. א', הגם שהסעודה כבר מגיעה בערך בשעה 10 או 10 וחצי. אנחנו התחלנו מאוחר. בכל זאת, אנשים כבר לא יוכלו לאכול כל כך, אחרי המצה והמרור והביצה. לא יוכלו לאכול כל כך. אז חבל על עתידך. יש מספיק עבודה גם בביזה. צריך להכין סעודה מכובדת, כיאה לחג, פחות מכל שבת. במיוחד שיש גם כן עניין שהסדר עוד יימשך, ואם יאכלו איזה סעודה כבדה מאוד, אז פשוט
ירדמו.
אז כל אחת לפי התפריט שלה, אני לא הולך לתת תפריטים. אבל סעודה, אין שמחה אלא בבשר ויין, זה יכול להיות בשר, זה יכול להיות עוף, זה יכול להיות מה שיהיה. יש מקומות שלא נהגו לאכול דגים בפסח, יש מקומות שכן נהגו לאכול דגים. כל אחד לפי מנהגי הדתו, העיקרון שחבל מלכתחילה להגזים בהכנות מופרזות לעניין הזה של הסעודה, וזה בשביל האנשים שעובדות מספיק, שיהיה להם מפח נפש, שלא יוכלו לאכול, וגם אפילו כן יכולים לאכול, לא, זה לא עניין להגזים בסעודה עכשיו, למרות שהסעודה זה דבר חשוב. במסגרת הסעודה הזאת מותר לשתות גם יין נוסף על ארבעת הכוסות, וגמרנו את הסעודה. ברכת המזון, כרגיל, ברכת המזון עושים על כוס של ברכה. על כוס של ברכה. וכוס של ברכה הזאת היא הכוס השלישית של ארבעת הכוסות. אגב, לפני כל כוס, יש אומרים, ויפה לומר, הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות כוס ראשונה או שנייה או שלישית של ארבעת הכוסות. כשגומרים ברכת המזון, ואנחנו בהגדה שלכם כבר בעמוד, עמוד מספר 40, אנחנו לקראת כוס שלישית של ברכת המזון, ולכל הדעות, לכל הדעות מברכים עליה. כיוון שכבר בירחנו ברכת המזון, והתנתקנו מהכוס השנייה שבירחנו עליה קודם, מברכים על הכוס הזאת. ברכה ראשונה, בורא פרי הגפן, גם ספרדים פה מברכים. ובהסיבה שותים כוס שלישית של ארבעת הכוסות. ואז פותחים את הדלת. שפוך חמתך. יש כאלה שנוהגים למזוג את הכוס של אליהו לפני, ברוב המקומות נוהגים למזוג את הכוס של אליהו אחרי שפוך חמתך. שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך. וגם את זה אומרים בניגון ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו. כן, אנחנו את סיפור יציאת מצרים סיפרנו. ופנינו אל העתיד. למה אנחנו רוצים שהקדוש ישפוך את חמתו על הגויים אשר לא ידעוך? לא, אין לנו שום עניין נגד גויים. והגויים אשר לא ידעוך, אם אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. כי אכל את יעקב. כי אכל את יעקב. אנחנו לא סתם נתפלנו לגויים, בוודאי שלא נתפלנו, אבל אפילו לגויים אשר לא ידעוך לא סתם נתפלנו. כי אכל את יעקב ואת נווהו אשמו. שפוך עליהם זעמך. וחרון הפכה ישיגם. תרדוף באף ותשמידיהם מתחת שני השם. פתיחת הדלת. למה פותחים את הדלת? יש איזה כל מיני מקורות למנהג הזה. העיקרון זה פותחים את הדלת כי זה ליל שימורים. לא מפחדים. המזיקים לא שולטים, לא מפחדים מאף אחד. פותחים את הדלת. שישמעו כולם מה שאנחנו אומרים. לא מפחדים מאף אחד. והאגדה שהשתרשה. שאליהו הנביא בא ושותה מהכוס, והילדים מחכים לראות אם הוא ישתה או לא ישתה, ומתאכזבים לקום בבוקר ולראות שהכוס עדיין מלאה. ואליהו הנביא לא שתה מהכוס שלהם. והכוס הזה הוא כוס לא בשביל שאליהו הנביא ישתה, כמובן, אלא זה כוס לכבוד הגאולה. כיוון שהכוס החמישית היא לגאולה השלמה, ואת הגאולה השלמה יבשר אליהו הנביא, וברוב המקומות לא נהגו לשתות חמש כוסות, וכך ברוב קהילות ישראל. אז מוזגים את זה לקראת הגאולה השלמה, לכבוד אליהו הנביא שיבשר את הגאולה השלמה. ואז מתחיל ההלל, עם פרקי ההלל הידועים, עד סוף ההלל שנמשך מעבר לפרקי ההלל הרגילים, בהלל הגדול, שהוא הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, הודו לאלוקי האלוקים כי לעולם חסדו. כשמגיעים להלל, אפיקומן, והאפיקומן הזה צריך לאכול ממנו כזית בהסיבה. שוב, בזה כמובן אין כזית, מוסיפים לזה מצה. נאבד אפיקומן, בדיעבד אפשר לקחת מצה אחרת. לא לגלות זה לילדים, הם יתאכזבו. אבל כמובן שמלכתחילה צריך שזאת תהיה החלק, שזה יהיה החלק הגדול של המצה האמצעית, וכשאוכלים אותו בהסיבה, אוכלים את זה זכר לקורבן פסח, אין לנו קורבן פסח, זה מה שנשאר, לעתיד לבוא בעזרת השם, אולי עוד השנה יהיה, ונאכל את הפסחים עצמם. זה הצפון. והאפיקומן נאכל על הסובה. כמו שקורבן פסח נאכל על הסובה, דיינו בסוף הסעודה, כשהוא כבר לא רעב לאכול. אבל מה? אסור שזו תהיה אכילה גסה. ולכן צריך להיזהר מסעודה, כפי שאמרנו קודם, שהוא עוד יוכל לאכול שתהיה כאכילת בני אדם, שהוא לא ידחוס סתם. כי מצד אחד זה צריכה להיות אכילה, אבל זה צריכה להיות אכילה שיהיה ברור שהוא לא אוכל בגלל שהוא רעב, אלא הוא אוכל בגלל המצווה. כי המצווה היא לאכול כי יש מצווה, ולא לאכול בגלל שאני רעב. ואז ברכת המזון שדיברנו, והשירים שמסתיימים בחג גדיה. הגדי שהאבא קנה, והחתול אכל אותו. ואז הכלב בא ונשך את החתול, ואז בא הרועה והיכה את הכלב במקל, ואז בא האש ושרפה את המקל, ובאו המים וחיברו את האש, ובא השור ושתה את המים, ובא השוחט ושחט את השור, ובא מלאך המוות ושחט את השוחט, ובא הקדוש ברוך הוא ושחט את מלאך המוות. ופה יש שאלה מפורסמת, מי צודק? יוצא שהקדוש ברוך הוא חלילה לא צודק. כי האבא קנה את הגדי, אז האבא צודק. החתול אכל את הגדי, אז החתול לא צודק. הכלב שנשך את החתול, צודק. המקל שיקה את הכלב, לא צודק. האש ששרפה את המקל, צודקת. המים שיקיבו את האש, לא צודקים. השור, אם כך, הוא צודק. והשוחט, לא צודק. מלאך המוות, אם כך, צודק. ומה עם הקדוש ברוך הוא? אז התשובה היא, זה בדיוק. שעל פני השטח, יש לנו פה סיפור של השגחה פרטית, שסוף הצדק לבוא, כמו שהמשנה בפרקי אבות אומרת, אף הוא ראה גולגולת צפה על פני המים, ואמר, אל דעתפת תפוך וכל מטייפה יחטפון. בגלל שאתה הצפת מישהו, הצפת על מישהו מים, הדבעת מישהו, לכן הדביעו אותך. ומי שהדביע אותך, גם הוא ישלם. מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. וגם את הגוי אשר יעבוד עודן הנוכי, למרות שלמעשה היה הוי אשור שבט אפי ומתאו בידם זעמי. אבל ההשגחה הזאת לא תמיד מתגלית. ולפעמים נראה שאי הצדק משווע עד השמיים. ואחרי הכל אנחנו שרים לשנה הבאה לירושלים, שאז כשיבוא ויתגלה, יתברר לעיני כל שלמעשה הקדוש ברוך הוא צדק. כמו שכתוב, ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי, אפילו שהיום אין אנו מבינים כיצד. וכאן למעשה מסתיים הסדר. מסדרים את השולחן, מסדרים את הכל, העייפים הולכים לישון, ומי לא עייף. הילדים אולי כבר הלכו לישון. ואז למי שעוד יש קצת כוח, אומרים שיר השירים. אומרים שיר השירים בנעימה, זה הזמן, עכשיו. אחרי שנרצו פעולתנו לפני הקדוש ברוך הוא, שיר האהבה הגדול, שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל מתרונן. ושם בשיר השירים אנחנו שומעים כיצד הדוד בא אל הרעיה, אומר, באתי לגני אחותי חלה, אכלתי יערי עם דבשי, ואז כל דודי דופק, התחילי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שורשי נמלטל, חוצותי רסיסי לילה. אתה רואה את אותו דוד והרעיה, שהרעיה הלכה ורדפה אחריו, במשעולי הקרמים, היקוני, הופצעוני, נשאו את רדידי מעליי נושא החומות, וכולם שואלים אותם, מה דודך מדוד שכך השבעתנו? אם הדודי צח ואדום דגול מרבבה, מי יכול להבין אותה? אל תראוני שאני שחרחורת, היא זועקת ששזפתני השמש. בני אמי ניחרו בי. שמו לי נותרה על הקרמים, על קרמי שלי לא נתרתי. והנה הוא הגיע, הוא דופק, פיתחו לי, אחותי. הוא מזכיר לה, אחותי בגלות בבל, רעייתי בגלות פרס, יונתי בגלות יוון, תמתי. תאומתי בגלות אדום, שראשי נמלטה על משל כאילו עומד בחוץ והגשם יורד עליו, קבוצותיי רסיסי לילה. והיא עומדת שם בצריף ושומעת את קולו, את כל כך חיפשת אותו, קפצי, רוצי. ואז היא אומרת, פשקתי את קוטנתי, איכך האל ושם, איזה מין תירוצים מטופשים, רחצתי את רגליי, איכך התנפל, אבל כל כך רצית, הנה הוא מגיע, ואת עייפה, ישנה. דודי שלח ידו מן הבור, מן החור. הוא בכוח רוצה לפתוח. ואז ואיה אמרו עליו, קמתי אני לפתוח לדודי. חס ושלום. אם זה קצת מדי מאוחר, ודודי חמק עבר וכל התהליך צריך להתחיל. עוד פעם ועוד פעם. הקדוש הוא דופק לנו כל הזמן. הוא דפק לנו בדור האחרון כל כך הרבה פעמים. הוא דפק לנו במלחמות. הוא דפק לנו בעצם העובדה שאנחנו כאן. הוא דפק לנו בכל מיני הזדמנויות. אל נאמר פשטתי את קוטנתי איכך את הנפנה. זה הלילה שבו כולנו יכולים לקיים בעצמנו בבחינת התנערי ואפר קומי בבשי בגדי תפארתך קמי. שוב אני מזכיר, אני המלצתי פה על שתי אגדות. האגדה של הרב אליהו כיתוב היא באמת אגדה מאוד טובה לעשות איתה את הסדר, והאגדה של הרב גרילק, אנחנו הבאנו איתנו פה כמה עשרות אגדות של הרב גרילק. יצחק 20 שקל אגדה, מי שרוצה, יצחק. אגדה הזאת לא הבאת איתי, זה פשוט כבר אני גישה לזה, אבל שאלת את זה בחנויות, בכל מקום. כן, אם יש. כן, אם יש אי אלו שאלות, בבקשה.
פשוט שאלה פשוטה, היין שמוזגים אותו עבור אליהו הנביא.
כן.
מה דינו אחריכן?
אחריכן מוזגים אותו חזרה לבקבוק, דיינו, שופכים טיפה וחוזרים לבקבוק ושותים אותו כזה. ודאי, לא לשפוך.
זהו, אז
שופכים טיפה לבקבוק ומחזירים אותו לבקבוק כמו שעושים עם כל יין שנשאר.